השיעור היום מתעסק, בא לדבר על האבולוציה של התודעה. נתנו לזה שם נורא יפה, אבולוציה של התודעה. של התודעה, כן. מה קורה איתה? כן. אז התפיסה היום היא בדיוק הפוכה. מה זה אומר אבולוציה? מה באה המילה אבולוציה להגיד לנו? לספר לנו, לחדש לנו.
התפתחות?
לא. זו ההגדרה שלה. האבולוציה היא התפתחות. התפתחות של התודעה. איך זה בא לידי ביטוי בדורנו? התודעה התפתחה, חזרה אחורנית, התקדמה. מה קרה איתה? התקדמה התודעה שלנו? האדם נהפך להיות הרבה יותר מודע או שנהפך להיות הרבה פחות מודע?
שכל התפתח.
באיזה רמה? השכל החיצוני את מדברת.
החיצוני, הבחינה הטכנית.
העולם הטכנולוגי ייפתח.
כן.
התודעה של האדם קרה בדיוק תהליך הפוך. זה הפוך לאבולוציה. זה מה שהרוחניות טוענת. ככל ששנים עוברות, הגשמיות תופסת... וברכה. הגשמיות תופסת ממש. לעומת הגשמיות שתופסת ממש, התודעה הרוחנית עושה תהליך הפוך. היא הולכת ומתרחקת מההתפתחות שלה. ברוחניות אין תנועה של... כמו שברוך בגשמי יש, שיש ילד קטן והולך וגדל והולך וגדל והולך וגדל. יש מציאות שהייתה בהתחלה, גמר התיקון כביכול היה בהתחלה, יצאנו למצב של קלקול, ועכשיו אנחנו עושים תהליך חזרה אל התיקון. היינו, התהליך שלנו עכשיו, ממצב שהתודעה התרחקה, 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 התרחקה. לא התפתחה, התפתחה, התפתחה. מה שאנחנו תופסים עכשיו בעולם החומרי כביכול שיש התפתחות של הטכנולוגיה, אז הדבר הולך ומתפתח. אנחנו צריכים לעשות דבר הפוך. אנחנו תמיד סומכים על מה? על מי אנחנו סומכים ביהדות? על האבות. לא עלינו. תמיד סומכים על האחורנית יותר. למה? הרי בטכנולוגיה אתה לא סומך על האחורנית. אתה סומך על החדש יותר. הרבה יותר חדיש, הרבה יותר טוב לנו. בכל מה שקשור לתודעה אנחנו סומכים. דווקא לאחרון. כי מה הטענה שלנו? למה אנחנו סומכים עליהם? למה לא סומכים על עכשיו? תראה גדולי הדור, על מי הם סומכים? לא סומכים על עצמם אפילו. אלא על הבית יוסף. אלא על אברהם אבינו, יצחק, יעקב. עליהם סומכים. למה? למה לא סומכים על בני דורנו? אנחנו יותר מפותחים. אבל אנחנו אמורים להיות היום הרבה יותר מפותחים. אמורים. אז זה בדיוק הפוך. אנחנו סומכים על מי שהיה יותר קרוב אל נקודת האמת. מי שהיה יותר קרוב לנקודת האמת, עליו אנחנו מסתמכים. וככל שהדור הולך ומתרחק בנקודת האמת, מה שקורה לתודעה היא בדיוק עושה הפוך. היא הולכת ונפכת להיות הרבה 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 יותר גשמית. המציאות שלנו כרגע, שמבחינת התודעה שלנו, התודעה היא כמעט באופן 80% עד 100% גשמית לחלוטין. אז אנחנו תופסים את המציאות כגשמיים. אף אחד לא חושב את עצמו שהוא עצמו, או חווה את עצמו שהוא עצמו, לא גוף. רובנו חווים את עצמנו כגוף, ומתייחסים לכל התנועות שאומרות אני כגוף, לא כמשהו אחר. זו ההתייחסות שלנו. וכל מה שאנחנו צריכים לעבוד עכשיו, זה באמת לפתח את התודעה שלנו. זאת אומרת, להוציא אותה מה זה התפתחות התודעה? שהיא הולכת ויוצאת ממצב שהיא כרגע תודעה גשמית לחלוטין, למצב שהיא תודעה רוחנית. זה נקרא אבולוציה של התודעה. זה נקרא ההתפתחות שלה. ואנחנו זורמים הפוך. העולם זורם הפוך. הוא שואב יותר ויותר 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 אל התודעה הגשמית. יותר ויותר, ומחזק אותה ומחדד אותה, ומחזק אותה ויותר בונה עליה. כל התנועה הרפואית עובדת אך ורק... הזרם המרכזי ברפואה היום זה רפואה מערבית. למה? כי כל ההתעסקות שלו הוא אך ורק בחומר. מפתחים את התודעה הזאת, מפתחים את התודעה הזאת, עד שמצב שמבחינת רוב העולם, אין משהו מעבר לחומר. זה מה יש. אין מעבר. ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל לקחת את המציאות שלנו, להתחיל לפתח את התודעה ולהביא אותה למצב של תודעה רוחנית. איך עושים את זה? איך יוצאים ממצב של תודעה גשמית ותתחילים לזוז למצב של תודעה רוחנית? אמר הקדוש ברוך הוא בתורה, לך לך. לך לך בארצך, לך לך במולדתך, לך לך מבית אביך, לך לך. הלך לך או למענך, או בשבילך. אתה צריך לקום וללכת? ממה? מה זה מארצך או מולדתך?
כל התפיסות, כל
ה... התודעה הגשמית שלך. שם מוסתר הרצון שלך, שם מצוי המולד שלך. מולדתך זה כל התפיסות חיים המולדות. אתם יש לכם זכות, אתם יודעות את זה. יש לכם אותו. תפיסת חיים המולדת. וממנה מתחילים לזוז. והרצונות מהתודעה הגשמית שלך. וגם מבית אביך, מכל מה ש... אפילו שזה לא באת עם זה, שזה לא משהו ששלך, שבילדים בתוך המערכת שלך. גם מה שקיבלת מההורים, גם מזה אתה צריך ללכת. גם מזה אתה צריך לעזוב. ולהתחיל לפתח את התודעה שלך. מה זה לפתח את התודעה? אנחנו מודעים עכשיו למה? אתם עכשיו יושבות פה. למה אנחנו מודעים? אנחנו יושבים פה ביחד, למה אנחנו מודעים? לא. לא רק. לעצמנו. מודעים לארבע אמות שלנו. מישהו פה יש לו חוויה מודעת אחרת? אין. אנחנו מתפללים בתפילה שלנו, בתפילת 18, חונן לאדם דעת. ואת מה שבגלות זה הדעת, זה התודעה שלנו. היא הלכה לגלות. אין השבט של מושג מה זה המצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, וזה תכלית החיים שלנו. שדע את אלוקי אביך ועבדהו. אין לנו שבט של מושג, דע את אלוקי אביך ועבדהו. אנחנו צריכים להגיע ממצב של תודעה גשמית, למצב של לדעת את הקדוש ברוך הוא. תודעה רוחנית לגמרי. צריך להגיע למקום שבו אנחנו יודעים אותו. זה התפתחות של התודעה. שהיא הולכת ומתפתחת, אני הולכת ועוזבת את הצורה הגשמית שלה, לאט לאט, ויותר 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 צורה רוחנית לגמרי. הקדוש ברוך הוא זה צורה רוחנית שלה, אנחנו מחויבים בתכלית שלנו לידע אותו. מה מוציא אותנו מפה לפה? איזה כוח אנחנו צריכים להשתמש בו כדי לצאת מהתנועה הזאת ולהגיע לתנועה הזאת? רצון זה חייב. אבל לפני הרצון.
אמונה שיש, מה? שיש
לנו לכם. אנחנו חייבים את האמונה. בסדר? לכן חז"ל שמו דגש, ומי בא ללמד אותנו את זה? אברהם אבינו? כמה זמן לקח לאברהם אבינו לצאת מחרן? כמה זמן לקח לו? כמעט. בגיל 3, הוא כבר נאמר עליו שידע את האלוקים. בגיל 3. מתי הוא יצא? קרוב?
75.
כמה זמן לקח לו? מגיל 3, 75, 72 שנה. זה גימטריה? לא, 72. עין בית. עין בית זה גימטריה חסד. אברהם, המידה שלו זה מידה של חסד. הוא חייב היה לקנות קניין של חסד. חסד יש לו שני דברים. יש ברמה הפיזית ויש ברמה השכלית. ברמה השכלית זה אמונה. ברמה הלבבית זה הנתינה, זה שני התנועות. כדי להתחיל להזיז את התודעה שלנו מהמצב הגשמי שהתנועה שלו מהי, האח לקבל לעצמו, כדי להגיע למצב שהתודעה היא שהם משיגים בהשם ואוחזים בהשם ויודעים את השם ויודעים את הקדוש ברוך הוא, אין ברירה. אתה חייב לעשות לך לך ולהתחיל לפתח, וזה מה שקרה לו. הוא פיתח במשך 72 שנה, היינו, הוא פיתח את החסד שלו. ויצר קניין והפך להיות החסד. ברגע שאדם קונה קניין של חסד, היינו הוא פועל מכוח האמונה הפוך לטבע שלו. הפוך לתודעה הגשמית שלו. במטרה לגאול את עצמו. היינו, מה הוא עצמו שזה דעת, זה התודעה, זה הוא. וכמו שדיברנו על זה, מי שמכיר את הנקודת האמת הזה, מתחלק לארבעה, חמישה רבדים. זה הולך ומתפתח. וכל התנועה של ההתפתחות היא בעצם הרבה יותר, ככל שאדם מתפתח יותר, הוא הרבה מתקרב לה, לתודעה אמיתית של משהו באמת.
אבל כל אחד מפתח משהו אחר, זה שאברהם מפתח חסד, זה לא אומר שכל אחד מפתח.
הוא בתנועה שלו עבר דרך חסד, יצחק דרך הגבורה. בסדר? לשניהם זה לא גמר התיקון. בא יעקב ואמר בדרך הרחמים, זה התודעה שצריכה להתפתח. פה קו האמצע, זה הקו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. אבל הוא הגיע לדבקות והוא הגיע לדבקות. כל אחד מהצד שלו, מהדרך שלו. איך שהקדוש ברוך הוא התלבש בו, זה התנועה שלו. הוא היה חייב לפתח אותה ככה. וזה מה שצריך להוריד לעולם. וכל אחד בצד שלו עשה את הבירור שלו. הוא היה חייב להתברר מכוח הלא נכון של התודעה. גם הוא היה צריך לצאת לגאולה, גם הוא התפלל לכונן הדעת. הוא היה חייב את זה. כדי לחנון את דעתו, בתחילה יצא לו עם בת פרעה. יודעים מי זו? בת פרעה? מי התחתנה, מי השפחה שהיא אברהם התחתן איתה? אגר. מי הייתה? בת פרעה. הוא היה צריך להתחתן עם בת פרעה. הוא היה בת פרעה, כן. עכשיו, להתחתן עם בת פרעה זה לא פשוט. מי שולחת אותו להתחתן עם בת פרעה? שרה. יצא מזה דבר טוב? זה הביא תועלת? הרי למה היא רצתה? מה היא רצתה? מה היא רצתה? כן, אבל היא רצתה להיבנות ממנה. נכון? זה מה שהיא אמרה לו. אני מוכן לתת לך את הגר, אבל המטרה זה שאני אבנה ממנה. זה המטרה של זה. זה עשה את זה?
לא.
ממש לא. מה כן עשה את זה? שהיא גירשה אותה. הפוך. הפוך קרה. ודווקא התנועה של גירוש של הגר, מביא בסוף של עולם המוצא מציאות של שרה מביאה, היא מגיעה למצב שהיא יכולה להביא את יצחק לעולם. אנחנו רואים את זה לא רק איתה. אנחנו רואים את זה גם עם שרה. שגם עם... היא הייתה הראשונה, אנחנו רואים את זה גם עם זה. שיש עניין, אני לא בדיוק יכול לעמוד על זה, מה העניין, איך הקליפה עוזרת לכלי להיבנות, אבל זה החלט כן. זאת אומרת, יש מצב שהקליפה, המטרה שלה, השפחה, זה לשמש את הקדושה. בהתחלה, כמו לימוד תורה, השם היא לא לשמוע, אבל לשמוע. יש עניין בכלי הזה. הרצון זה אותו רצון. זה אותה אביות. אנחנו רק צריכים את הכוונה הנכונה. אז אני צריך את הכלים. כמו שעם ישראל יצאו ממצרים, לקחו את כל השמלות והתכשיטים של המצרים. בסדר? את כל הכלים שלהם הם לקחו, ויצאו עם זה ממצרים. אנחנו חייבים את הרצונות. את אותו רצון, את אותו אביות אנחנו חייבים, רק אנחנו צריכים את הכוונה הנכונה שלו. אז את הרצון הזה היא הייתה חייבת. כן? ובזה היא נבנית, מהרצון הזה. אבל היא נותנת את הכוונה הנכונה. זה שרה נותנת, מה שהגר לא נותנה. בסדר? לכן היה חייב לגרש אותה. כי אגר כל התנועה שלה זה תנועה של פרעה, לא שייך. וישמעאל כל התנועה שלו זה לא תנועה נכונה. אף על פי שאברהם אבינו התחבב עליו ישמעאל, זה הבן שלו, אפילו אחי, זה לא משהו שייך יכול להישאר, כי שרה נתנה את ה... בשמחה רבה. שרה נתנה את ההנחיה ממני והלאה. לא שייך אליי. בסדר? חייב לגרש את זה כדי לפתח את התודעה של האדם, זה לא יכול להיות שם. האדם חייב להתפתח בדרך של חסד. ואז יצחק יוצא, במקום שאברהם דבר.
אז הקליפה לא גם מאברהם וגם
מיצחק. גם מיצחק יצא מהם. גם מיצחק יצא, ויצא מיצחק.
היה הכרח.
היה הכרח, בהחלט כן. בהחלט. אין ברירה, אז זה הבירור. עכשיו, אותו דבר יש אצלנו. אנחנו צריכים לברר את התודעה שלנו במקום שהיא נמצאת בו. התודעה שלנו נמצאת במקום של חושך, ואנחנו אוחזים את זה כאמת. אנחנו, עיקר הגלות זה שאנחנו לא יודעים שאנחנו בגלות. זה עיקר הגל. אז דבר ראשון שאדם צריך לעורר את עצמו למקום שבו אני עכשיו בגלות. להבין את זה ולהפנים את זה עמוק עמוק פנימה, שאני במציאות שלי עכשיו, זה הגלות. עצם זה, התורה אומרת, החש בראשו יעסק בתורה, החש בגופו יעסק בתורה. מה זאת אומרת? על דרך הפשעת זה שיש לו אדם חולי מסוים, יעסק בתורה. למה לעסוק בתורה? למה לא ללך לרופא? אגב, סבור אדם כוח לרופא לרפא, למה אתה לא שולח אותו לרופא? למה? מה זה יעסוק בתורה? מה נפקא מינה לעסוק בתורה? מה העניין? וכולם מסכימים עם זה, נראה להם פשוט. תעסוק בתורה. מי מאיתנו באמת שהוא חולה הולך פותח ספר? פותח ספר. שב עם הספר, תלמד. התורה אמרה. חכמים אמרו, העוסק, חש בראשו, עוסק בתורה. כואב לך משהו, חש בגופו, תעסוק בתורה. יש לך איזשהו חולי, תעסוק בתורה. יש לנו אמונה שאם אני אפתח, מה אנחנו מאמינים יותר? שאם אני אלך לרופא, ייקח איזה כדור, או שאני אפתח את הגמרא עכשיו, יישב ילמד. מי מאמין שאני אפתח את הגמרא, זה יעזור לו. אנחנו לא מאמינים בדבר הזה, שזה הכוח הרפואי של הנפש. זה מה שבאמת יכול להוציא אותנו מהגלות. למה? כי אנחנו לא תופסים בכלל שאנחנו בגלות. לא מאמינים שאנחנו בגלות. עצם זה שהאדם חש בגופו, נקרא שהוא בגלות. לכן שלחו אותו לעסק בתורה. ועצם הגלות זה חולה. כי רק התורה וכוחה של תורה יכול להוציא את האדם מגלות הדעת. אין משהו אחר. כמה שאדם ינסה, משהו לא ינסה. הדבר היחידי שיכול להוציא אותו מהגלות הזאת זה להיכנס פנימה לתוך התורה, כי המאור שבא מסוגל לדלות אותו ממצרים. לא שום דבר אחר. ואפילו מצרים, הקדוש ברוך הוא גאל אותם מ-49 שערי טומאה. נכון? לא בשער החמישי. בדורנו נאמר שזה שער החמישי. אנחנו כבר בתוך שער החמישי. אם כן, אז היינו צריכים כבר להיות, למה מושר, מה חששו, למה מוציא אותם? כי אם הם מגיעים שער החמישים, הם נטמעים לגמרי. נעלמים בתוך הזה, אף על פי שיש כאלה שאומרים שמשיח לא יגיע מהר, באמת זה יהיה המצב, לא יהיה מי, לא יהיה מי לעבוד בכלל. אבל אנחנו רואים שאנחנו במצב של גלות שאנחנו לא מזהים את זה שאנחנו בגלות. עם ישראל כשהוא היה בגלות במצרים, הוא ידע שהוא בגלות במצרים. הוא עדיין לא יגיע לשער החמישים. כי אם אתה תופס את הגלות כטוב, אתה עמוק בפנים. נכון, אתה עמוק בפנים. עכשיו, איך אנחנו תופסים את המציאות שלנו? עכשיו, זה בדיוק כך. אנחנו תופסים את המציאות שלנו כטוב. המציאות שלי, נוח לי, בסדר. אני לא דורש לעשות שינוי בתוך התנועה שלי. היא בסדר. והמקום הזה צריך התעוררות על. חייב התעוררות על. עכשיו, למה כל כך קשה? כי אין לנו שום קשר עם התודעה הרוחנית. אין לנו שום קשר איתה. ברגע שלאדם יש חוויה של תודעה רוחנית, יש לו איזשהו ניצוץ מידיעת השם, הוא באותו רגע עוזב את כל העולם הזה. לגמרי. זה מה שקורה בדרך כלל חזרה בתשובה, כאילו יש פתאום איזה רגע אחד, בום, זה נופל. ואז מתחילים לרוץ. מה דחף אותך לרוץ? מה הזיז אותך לרוץ? רגע אחד שהקדוש ברוך הוא פתח לך את התודעה, נתן לך גאולה לרגע אחד, חווית החוויה של ידיעת השם לרגע, אופס, וזה יסתלק לך. הידיעה הזאת תדחוף אותך חזק נורא עכשיו, להפוך את הידיעה הזאת להיות ממש. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. עכשיו, השני רגליים שלנו ללכת בעבודת השם, זה אמונה וידיעה ואמונה וידיעה ואמונה וידיעה ואמונה וידיעה. אנחנו חייבים להאמין שקיים פה, שקיים את הקדוש ברוך הוא פה, שהקדוש ברוך הוא פה. ולא רק להאמין שהקדוש ברוך הוא פה, אלא להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ומאיתי. ולא רק להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ומאיתי, ולהאמין שאני הוא חלק מזה. שיש שאני הוא זה שהוא טוב ומאיתי. והכל מה שאני צריך להגיע, לאן? זה ללך לך, אל עצמי אני צריך להגיע. אל העצמות שלי אני צריך להגיע. להתחיל ללכת מהמקום שבו התודעה שלי כלואה במציאות של הגוף. להתחיל להשתחרר מהתודעה הזאת. להזדקח ממנה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגאולה. זה לא שייתן לנו מתנה גאולה. לזכות אותנו לשום... לזכך. שיזכך את הדעת. להביא את הדעת לדע את אלוקי אביך. זה התחינה שלנו, זה הבקשה שלנו. עכשיו, לשם כך צריך תפילה אמיתית. אי אפשר תפילה שולית לזה. עם ישראל עד שהוא לא זעק, תושיע, לא נושא. זאת אומרת, הגלות כל כך הצרה לו, כל כך הציקה לו, כל כך הפריע לו, שהוא זעק, תוציא אותי מפה. הבעיה שלנו, שאין לנו את מצרים. שהגלות היא כל כך קשה, שאנחנו נגיע למקום של צעקה. זעקה פנימית, לא צריך לצעוק בה בחוץ, בפה. צריך את הזעקה הפנימית, שאני לא מסוגל עוד להיות בתודעה הגשמית הזאת, השם תוציא אותי מפה. לא יכול עוד לחיות את הפיזיולוגיה הזו. לא יכול להיות יותר להיות בתודעה הזאת, אני חייב להתפתח, אני... וההתפתחות לא יודעת בהזדקחות. וכל העניין של ההתפתחות זה בעצם חזרה אל השורש, חזרה אחורה. לא קדימה, ההתפתחות היא חזרה. אל מה שידענו לפניכם, אל מה שהכרנו לפניכם. אל המוכר והידוע, אל הדע את אלוקי אביך ועבדהו. על זה נאמר כל לימוד תורת הקבלה. כל זה. האדם שצריך לכוון בלימוד תורת הקבלה שלו צריך לכוון למצווה הזאת של דע את אלוקי אביך ועבדהו. על זה נאמר בדורנו, רק התורה הזאת יכולה להוציא את האדם משם. תורת הפנימיות. כי בה יש את הכוח, ונאמר, המאור שבה יחזירו למוטל. ובה יש את הכוח להביא את האדם לידיעת השם. כי כל עוד הוא מתעסק בתורה הזאת, הוא מתעסק בשמות השם. והוא לא מתעסק בשמות השם שהן נמצאות בפשט רמש דרוש, שזה אותיות פירוד. שהן עדיין לא מביאות את האחדות ולא לא מגלות את האחדות שבתוך האדם. אף פי שמישהו בעל מדרגה יכול גם מתוך כוח הפשט רמש דרוש. להגיע. אבל על זה נאמר על גדולי עולם. בעל סולם כותב. אבל לכל העם, זה התורה. תורת הפנימיות. ברגע שאדם מתעסק בה, המאור שבה מחזיר עולם אותו. מתחיל לזכך את הדעת שלו. וחונן את דעתו ממציאות שהיא דעת גשמית לחלוטין, למציאות שהיא ידיעת השם. עכשיו, כל מה שקורה שם זה רק ידיעת השם. ועל זה נאמר על התבודדות. כשאדם הולך ליער להתבודד. הרי התבודדות זה עניין, להתבודד עם השם זה מצב שאתה, אתה והשם זה יחידה אחת. אז אומר הרב, איפה זה? איפה המציאות הזאת? היא לא חייבת להיות, לא שזה לא טוב, חס וחס ושלום, זה בסדר גמור, זה נפלא. גם שש שעות שם, כמו הרב ארוש, זה נפלא, זה מצוין. שש שעות של התבודדות, האדם יכול להגיע למקום עצום, הבעל שם טוב היה עושה איזה שבועות, הולך שבוע ליער להתבודד. המטרה של התבודדות זה, שוב פעם, להגיע למקום שאתה יודע את הקדוש ברוך הוא. אבל מאז שהדבר הזה שנקרא תורת הסוד נגלה בעולם, הוא אומר, כל עוד האדם עוסק בה, הוא מתבודד עם הקדוש ברוך הוא. כי מה שכתוב שם, מה שמוסתר מאחורי העניינים שם, זה הקדוש ברוך הוא ממש. זה לדעת אותו ממש. להכיר את כל מה שקיים שם ואת כל התנועה הזאת, את כל התנועה הרוחנית של האדם, מה המבנה שלו עד עצמות האדם עצמו. ששם זה החלק הלא קבימן שלו. עד לשם אנחנו צריכים להגיע. וזה האבולוציה של התודעה. ואיך עושים את זה? איך מתפתחים? היינו, איך מזדקחים? באמת, נכון? הנה, אנחנו... אז כמו שהתורה כתובה, פשט רמז דרוסון, זה הפשט. הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא הוריד לו לעולם, הדרך היחידי לפתח את דעתו ולהביא דעת אלוקים, זה ככה, זה על הסדר הזה, זה פשט רמז דרוסון. האדם צריך להבין שעניין מצווה זה מלשון צוותא. אתה מצוות את דעתך לדעת השם. מחשבתך למחשבת השם. מה מחשבת השם? מה מחשבת השם? כן, כן. להיטיב לנבראים. נורא נעים, אנחנו תוך כדי שיעור וגם מוזיקה. מסתבך שם, זה סדר יופי. להיטיב לנבראים. אני צריך להביא את דעתי למקום הזה. זה מציאות קיימת, שלא תחשבו שזה... זה מחשבה. זה לא מחשבה כמו שאנחנו תופסים במחשבה החיצונית, שיש אש כזה, משהו בראש שאומר, להיטיב לנבראים. זה לא כך. אלא זה מציאות קיימת. זה משהו שפועל כל הזמן. וזה קיים בכם כל הזמן, וקיים בנו כל הזמן. המקום הזה שזה השאיפה שלו. זה התנועה שלו הטבעית. הוא לא מתאמץ לזה. הוא פשוט מיטיב לנבראים. וזה זורם כמו נער זורם. חלק. בלי להשתגע, בלי להתאמץ. למה כל הקושי שלנו? למה זה לא זורם אצלנו חלק כרגע? למה כל פעם שאני בא להטיב, קם לי איזו מחשבה שאומרת, עזוב אותך, תשב. תנוח, עוד מעט, אחרי זה. למה? מי הוא זה ואיזה הוא שאומר את התנועה הזאת? החומר. ברגע שהדעת שלנו בגלות בתוך החומר, היא תאמין לו. שזה מה שטוב בשבילי, נכון? שבת, לנוח, בית מלון באילת, נפלא, שבת, תנוח. מה זה צריך יותר טוב מזה? זה הכי טוב בשבילך. אבל זה הכי טוב לגלות. זה עושה את הגלות נוחה. וזה, למה גדולי עולם יוצאים היום נגד המכשירים האלה שעושים את הגלות נוחה? אל תזוז. כלום. אני יכול לשבת בחדר, לא לזוז מילימטר, ועם התנועת יד הזאת אני אנהל את כל העולם. רק אל תזוז. תישאר נוח. שיהיה לך נוח בגלות. מה, מי לימד אותנו את זה? המצרים ויוון. וכל הנושא של בילויים בשעות הפנאי. נכון? מה אמרו לך? אוקיי, קח את הפנאי שלך, תעשה אותו נוח. תעשה אותו נעים. באה היהדות ואומרת, נהפוך. קודם כל תכיר שאתה בגלות. עצם המציאות שלך עכשיו, איפה שאני יושב פה עכשיו, זה גלות, כי אני חי את הגוף. ואני מתייחס למציאות, והחושים מתייחסים למציאות, בתפיסה, בתודעה הגשמית. זה גלות גמורה. אני מסתכל על הקיר, אני רואה קיר. אני לא רואה משהו אחר. אני שומע מוזיקה, אני שומע את המוזיקה, אני לא רואה משהו אחר. אני שומע משהו אחר. אני טועם את התנועה הגשמית, אני לא טועם משהו אחר. אבל אדם שהמציאות שלו מתחילה להזדקח מזה ומתחיל לתת מזה, כל התנועה פה מתגלה לו כרוחני. בא לתניה לפני הפטירה שלו, שאל את הבן שלו, הסתכל על הקורה ואמר לו, מה אתה רואה? אמר לו, קורת עץ. אמר לו, אני רואה נשמה. נשמה? אני רואה נשמה. כל המציאות פה היא בכלל לא מה שאנחנו תופסים ולא מיני ולא מצטה. עכשיו, תראו עד כמה יצאנו החוצה. מעבר לזה שכל המציאות זו לאמת, ורק התפיסה שלנו, הדעה שלנו, הדעת שלנו, תופסת אותה ככה. אנחנו עוד יוצאים עכשיו מציאות הסרט החיצוני בכלל. אם אני מסתכל על סיטואציה מסוימת, אני מנתח אותה בת הסיטואציה הזאת, אני מייחס לה כאמת צרופה, מה שאני רואה. ואני עכשיו יוצר תנועה רגשית שקשורה אליה, ותנועה תנועתית שקשורה אליה. אני בכלל יוצא לגמרי מכל מה שקשור הרוחניות לגמרי. אני בחיצי חיצוניות של המציאות, ואז אני כועס, ואז אני שונא, ואז אני מקנא, ואז אני משקר, ואז אני מרמה, ואז אני עושה את כל ה... וזה בכלל עוד לא... אני רחוק מן הים. והאמת עצמה, אני רחוק מן הים. לכן את התודעה שלנו, כדי לקחת את התודעה שלנו ולהתחיל לפתח אותה, אנחנו חייבים שני דברים. וזה מה שכותב הרמח"ל. אחד זה תורה ומצוות, ושתיים זה התבוננות. את כוח ההתבוננות, אבל 24 שעות. לא להניח לו. כי אם אנחנו נלך להתבוננות שלנו, זה יעזוב אותנו. ואנחנו נרדם בתוך המציאות הגשמית הזאת. אז ההתבוננות קודם כל צריכה להיות אוקיי. בוא נראה איפה אני נמצא. ולהתחיל לעורר אצלי בתוך המציאות שלי את הרצון לשינוי. כדי להביא את עצמי לרצון לשינוי, אני חייב את ההכרה שמה שאיפה שאני נמצא, זה רע. וזה באה התורה ללמד. את הדבר הראשון שאדם צריך ללמוד, זה הכרת הרע. להכיר את הרע. להכיר את הרע ברצון, להכיר את הרע בתפיסת חיים שלי, להכיר את הרע בתודעת חיים הגשמית. להכיר שזה רע לי. ויש חיוב להביא את זה להכרת הרע ולא לזיהוי הרע. אתם תקשיבו למה שאני אומר עכשיו, תגידו, אוקיי, הבנתי את זה, בסדר. הבנתם את מה שאני אומר עכשיו. אבל זה ברמה של זיהוי. אם זה לא ירד למטה לחוויה, שעצם זה שאני מרגיש את הגוף, עצם זה שאני מרגיש את הגשמיות, עצם זה שאני חי את הגשמיות, זה רע. עכשיו, האנשים נבהלים מהמילה רע. זה לא שזה איזשהו רשע גמור. אף על פי שברוחניות זה נקרא רע. ההכרה של התפיסה הגשמית כדבר לא טוב לי, היא זאת שתביא ותוליד אצלי את הרצון לשינוי. וזה מה שחשוב לי להבהיר פה נורא בשיעור הזה, שזה העיקר. אף פי שזה לא מספיק יציאה ממצרים. לא מספיק רק היציאה ממצרים. לצאת ממצרים זה, לצאת מה, זה קודם כל להכיר שמצרים זה רע, לצעוק ולצאת החוצה. אני נביא את התודעה למצב שהיא יוצאת מהגשמיות, היא עוברת את הארבע אמות שלי. היא מתפשטת מעבר לארבע אמות שלי.
יש מצב בעולם הזה שהוא עולם גשמי,
לחוות
את העולם
רק
בצורה
רוחנית? אנחנו מחויבים לזה. בהחלט. אנחנו מצווים לזה. שהמציאות פה היא מציאות רוחנית, היא לא מציאות גשמית. כל המצוות שאנחנו עושים, הן לא גשמיות. יש להם רק את הציור הגשמי. הן לא גשמיות. כלל לא. בוא ניקח את ארבעת המינים. ריבונו של עולם, מישהו יראה אותי עם הדבר הזה מסתובב, והנה זה... תחשבו ש... נשיא ארצות הברית עומד לידי עכשיו, הוא באמצע קונגרס ענק, ואני נענע לו לולב. אתה לא נורמלי, מה אתה עושה? מה בין הנענוע הלולב הזה להתפתחות הטכנולוגית העצומה? יש חללית במאדים! אתה מנענע לי מדי הערבה? מה אתה עושה? חתיכת... אתרוג, כאילו, אתה נורמל? אתה עוד משלם עליו כל כך הרבה כסף, על חתיכת... שאין לו לא... כאילו, אפשר לאכול אותו, מה עושים את זה עם אתרוג? אתה יכול לאכול אותו? אתה לא יכול לאכול אותו. הם לא היו מתייחסים לזה בכלל. אז מה? לחז"ל היה עניין של התפתחות הטכנולוגיה? זה עניין אותם באיזה זמן האדם חי? זה בכלל לא משנה. המצווה הזאת היא לנצח, עד שיבוא משיח. מה כוחה של המצווה הזאת? זה לפתח את התודעה של האדם. להוציא אותו מהגלות הזאת. שבו הוא אוחז את עצמו ותופס את עצמו כגוף, כפיזיולוגי. חייב לצאת משם. איזה מתוך ארבעת המינים, איזה הוא הכי חשוב שם? האתרוג. לא. לא האתרוג. אה? לא?
הערבה.
נכון. אה? כולם חשובים. רשי מסביר על ה... יש לו כלל לרשי. שאחרון הוא חשוב. אני לא זוכר בדרך כלל פוזל בדיוק, אבל אחרון, מה שמוזכר אחרון יותר חשוב. מה שמוזכר אחרון בארבעת המינים זה דווקא ערבה. בעל הסולם מתייחס לזה. הוא מסביר שדווקא ערבה היא הכי חשובה. למה? הרי באמת אנחנו מתייחסים לאתרוג, יש לו ריח. לתמר יש טעם, לאבסים יש ריח. לאתרוג מה עוד יש לו?
גם
טעם וריח, נכון. ללולב יש את הטעם, שזה התמר, ולאבסים יש את הריח. מה יש לערבה? לא, טעם ולא ריח. אין לה כלום. מה יש? מה העניין? למה זה הכי חשוב דווקא? אז הוא מסביר את זה על דרך עבודת השם. זאת אומרת שאדם שמחפש את הטעם או את הריח בעבודת השם, יש בו מין הפגם. זה לא עבודה נקייה. כשאתה בא לעבוד מישהו, לעזור למישהו, ואתה תעשה את זה כי יש לך איזה אינטרס, יהיה לך איזה טעם, יהיה לך איזה ריח מהדבר, זה לא חסד של אמת. זה לא חסד של אמת. זה לא עבודה נקייה. אם אתה רוצה חסד של אמת, אתה צריך לצאת מהמקום שבו אתה, אין לך שום טעם ושום ריח, אין לך שום רווח מהדבר עצמו. כלום. עכשיו בואו נגידו לי אתם, האם אנחנו עכשיו מוכנים לצאת מהמקום שלנו וללכת במדבר בארץ לא זרועה אחרי, כדי להגיע אל המקום של עצמנו? היינו כבר יוצאים ממצרים. אבל ללכת במקום שזה מדבר, ארץ לא זרועה, להגיע אל המקום שבו, איפה? מה המקום הזה אומר לי? להגיע אל העצמות שלי. אנחנו מוכנים שלא יהיה לי שום רווח? כלום? שום דבר. האם התנועה בפנים מוכנה לעשות איזושהי תנועה בלי שום רווח? זה הקושי של הדור. שגם אם יגידו לו והבטיחו לו שהוא יצא ממצרים, אבל אחרי זה הוא צריך ללכת פרק זמן מסוים, בלי שום רווח אישי.
וגם לאברהם שהוא אומר, אתם מבטיחים על
איזשהו
רווח
חסיפי
כזה.
אבל שהוא שאל במה ידע כי הראשנה? שהוא שאל במה ידע כי הראשנה, איך אני ידע שאני ארש את הארץ המובטחת?
לא.
מה, אז מה?
בהתחלה שאומרים, הולך לך, כי יהיה לך כזה וכזה.
לא כי. אומר, הולך לך, לך לך. לך למענך, לטובתך. לך הקדוש ברוך הוא אומר לו. בסדר גמור, גם לנו אומרים, לך לך לטובתך. אין בעיה. אבל בדרך הוא הולך. הוא הולך במדבר. אין. עם ישראל יוצא ממצרים. יוצא למדבר. המעלה של עם ישראל שיצאו ממצרים זה הלכתך, הלכתך אחריי במדבר בארץ הזרועה. זה המעלה. ומכוח הלכתך אחריי בארץ הזרועה הגיעו לאן? למתן תורה. זה המקום. היציאה ממצרים, תדעו לכם, היציאה מהתודעה הזאת זה תחילת הדרך. זה רק התחלה. אנחנו לא נעצרים פה. ואסור לעצר פה, כי מי שיעצר פה יחזור חזר למצרים. והיו כאלה שרצו והתלוננו בדרך. במדבר אין כלום. טוב לנו, הבצלים והשומנים והדגה, תחזיר אותנו לשם. אני מעדיף את זה. מעדיף לי תענוגות רשמיים, מאשר מדבר עד להשגה רוחנית. לא מוכנים לתנועה הזאת, זו תנועה קשה בתוך הנפש שהיא לא מוכנה. ערב טוב. חבא דבר, שבו, שבו. בסדר, בין, מחלט, שבו. בשמחה רבה. אז ערב טוב. אז דבר ראשון, כשאנחנו יוצאים ממצרים, יש את המדבר הזה וצריך לקחת אותו בחשבון. אדם שרוצה לצאת מהתפיסה הגשמית שלו, מהתודעה הפיזיולוגית שלו, כי זה הגלות שלו, אמרנו שלב ראשון צריך להכיר שזה לא נכון לו, שזה רע לו. היינו, להפסיק לחפש את נוח. פרשת נוח זה שאדם נוח לו במקום שלו. מרגיש נוח. אדם צריך לצאת משם. עכשיו, נוח איש צדיק היה בדורותיו, אז נכון, נוח הצדיק את השם. אנחנו רואים, וזה פלא, בתקופתו של נוח היה איזה מישהו אחד שחזר בתשובה? אחד. 120 שנה. הוא מטיף להם. הולך להיות מבול, הקדוש ברוך הוא אומר ככה וככה, תיזהרו, 120 שנה. אין ניצול אחד? אחד לא יפיל את הראש להגיד, רגע, אולי בכל זאת הוא צודק? אולי בכל זאת יש פה משהו? למה? ומה החז"ל אמרו על... מה הייתה הבעיה של נוח? אחרי שהקדוש ברוך הוא פתח והראה לנוח מה קורה בעולם אחרי המבול, נוח נורא הצטער. הקדוש ברוך הוא אמר לו, איך לא התפללת עליהם אז? עכשיו מאוחר מדי, למה לא התפללת אז עליהם? אנחנו רואים תנועה שונה מאוד בין נוח לבין אברהם. נוח איש צדיק היה בדורותיו, אז הרבה מדרשים מביאים על נוח, על זה שיש צדיקים שנוח להם בתנועה שלהם, הם צדיקים. הם מצדיקים את הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא יוצאים החוצה אל הכלל ודואגים לכלל. ויש צדיקים שהם כמו תנור, שהם בוערים, אבל הם גם דואגים לחמם את כל השאר. זה ההבדל בין נוח לבין אברהם.
זה
מה?
זה לא
חטא. זה לא מוגדר כחטא בתורה. אבל אתה לא מקיים מצווה של ואהבת, אתה עובר על מצוות עשה. של ואהבת לך כמוך, לדאוג לאחרים. אבל נוח לא היה מחויב בתורה אז, לא היה תורה בעולם הזה. והתנועה שלו זה התנועה שלו. זו התנועה שהייתה של נוח. לכן החז"ל, יש כאלה שפירשו את התנועה שלו, שצדיק היה בדורותיו, שלעומת הדור של אברהם אבינו, אז בדור של אברהם אבינו לא נחשב צדיק, ויש כאלה שאומרים שמעלתו היא עצומה שבדור שלו הוא הצליח להיות צדיק. שדור שכל כך קשה היה וכל כך השחית ושיחת, הוא הצליח להיות צדיק. אז אין ספק, אבל התנועה שלו, את רואה, שבתנועה שלו אין, אף אחד לא מתקרב. ולעומת זאת, בתנועה של אברהם אבינו, הוא מקרב המונים. מקרב המונים. אברהם אבינו הבין שהיציאה שלו היא רק על ידי השוואה צורה למחשבת הבורא, שזה להיטיב לדבריים. אני יכול להבטיח לכם בדור הזה, שזה הדרך היחידה בחינוך ילדים. הדרך השנייה היום של חינוך ילדים בשוט כמעט ולא עובדת. אי אפשר היום לחנך ילדים ולעזור לילדים לצאת מהגלות שלהם בכוח הזה של דין, בכוח הזה של השוט. זה לא עובד. הדרך היום לקרב רחוקים ולקרב את הילדים ולעזור להם לצאת מהגלות שלהם זה לתנועה של אברהם אבינו. תנועה שהאדם הוא תנור. הוא שופע את כל מה שיש לו כלפי האחר. זה הדרך לצאת משם. לפתח את תנועת החסד במעשה, לא בדמיונות, במעשה. ללמוד וללמוד וללמוד איך להיטיב ולהיטיב ולהיטיב יותר לנבראים, זה הרווח שלכם יהיה. אומר רבי נחמן, אומר, אם אתה רוצה לעזור לעצמך, באמת, היינו ללכת לך לטובתך, תהיטיב לאחר. זה מה שאתה צריך לעשות. בא העולם המערבי ולימד אותנו, אתה רוצה שיהיה לך טוב לעצמך? תדאג שיהיה לך נוח. זהו. זה הפער בתפיסות. אם אנחנו נלך ונשאיר את התודעה שלנו בתנועה הגשמית, אנחנו תמיד נדאג שיהיה לנו נוח. אם אנחנו נרומם ונוציא אותה מהגלות שלה, שזה הגלות שלה, ולך תשכנע אנשים שזה גלות הם, והתנועה האמיתית שלה, עיקר ההתעסקות שלנו זה יהיה לגרום לאחר שיהיה לא נוח. ולא לנו. זה הנקודה שבה הדעת מתפתחת. וככל שאדם יותר ויותר מתפתח בדעתו, ככה יש לו יותר ויותר ויותר השגה בקדוש ברוך. עד שהוא יגיע למצב שהוא דבק בהשם, שזה נקרא דעת אלוקי אביך. מה זה לעבדהו? מה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא? להיטיב בסביבה. איזה סביבה? קודם כל הסביבה הקרובה, תזכרו את זה טוב. קודם כל הסביבה הכי קרובה אליכם. קודם כל להיטיב להם. לא לקפוץ הלאה. אבל באמת להיטיב להם. זה מדהים לחשוב. זו תנועה מאוד פשוטה ומאוד עדינה בתוך הנפש. ברגע שאדם מכניס את עצמו למקום שבו הוא באמת חושב להיטיב, זו תנועה שאנחנו יכולים לעשות אותה. ברגע. תחשבו עכשיו איך להיטיב למישהו אחר ותראו שהתנועה הנפשית שלכם תזוז. הבפנים יזוז. אבל מיד הגוף, אופס, זה האויב שלו הכי קטלני. ומיד יזיז אתכם לחשב על עצמכם. מהר מאוד המחשבת הזאת משם. אבל מי שיעבוד על התבוננות ויראה את התנועה הזאת, יכול להתחיל להרגיל את עצמו לחשוב לטובת האחר. ומי שיתחיל להרגיל את עצמו, זה התפתחות של התודעה. זה החדר כושר שלה. ההתנגדות שלה זה הגוף. כמו שיש משקולות, אני צריך כדי לפתח שריר, אני צריך משקולת, כוח התנגדות חזק. אותו דבר, הכוח התנגדות החזק ביותר לנפש, זה הגוף. ואני צריך ללכת כנגד רצונותיי, כנגד מחשבותיי וכנגד דעותיי. כנגד, הפוך. רק אז מתחילה הגאולה. ורק מפה באה הצעקה כדרך אגב. כי אם אתה לא מתחיל לזוז כנגד, אתה עולה לא תצעק. אתה זורם במקום שאתה לא צריך לזרום. כמו שאמרנו, האדם צריך להיות סלומון. כמו שסלומון שוחה נגד הזרם, האדם צריך לשחות נגד הזרם, נגד עצמו. נגד מה שהוא תופס את עצמו. כי הוא חייב לזרום כנגד. זה שני התנועות. לא? כנגד מחשבתי, כנגד רצונותיי, כנגד הידיעות שלי. וזה לך לך לטובתך. התבוננות. עכשיו, הדבר נוסף זה המצוות. שאדם, כי המטרה של כל מצווה ומצווה, היא לחבר את הרצון שלו, הירוד, והרצון שלנו התפרט ל-613 בחינות של אותו רצון, אבל הוא התפרט לתרי"ג רצונות. לקחת כל רצון ורצון, ולהתחיל להעלות אותו. איך מעלים אותו על ידי מצווה? כי היא מצוותת אותו על רצון השם. מה רצון השם להיטיב לנבראים? היא עושה את התנועה הזאת. לכן אנחנו צריכים את התנועה הזאת של המצוות, הם לא סתם באו. אין להם מטרה לשעבד אותנו, אלא נהפוך הוא. באה התורה כדי להביא אותנו אל החירות האמיתית. ואין חירות אמיתית, אלא חירות הדעת של האדם, חירות הרצון שלו. דעת ורצון זה שני דברים שהולכים ביחד. הם לא שונים, הם הולכים ביחד. תפיסת חיים של האדם והרצון שלו, זה שני דברים שהולכים ביחד. האדם יודע את גופו, הוא יודע את הרצון שלו לקבל. זה שני דברים שהולכים ביחד. האדם יודע את קונו, הוא יודע את הרצון שלו להשפיע. הוא יודע את המהות הכי עמוקה שלו. אין מעבר לזה. זה כל התנועה שלנו, וזה ההתפתחות שלנו. עכשיו, יש לנו שדה אימונים. שדה אימונים בשני מקומות. אחד זה באמונה, שתיים זה במעשים של הטבע. זה השדה אימונים שלנו. וזה מה שיתרגלו אותנו, וזה מה שיבחנו אותנו, ולא יבחנו אותנו בשום דבר אחר. או באמונה, או במעשים של הטבע. זה הכל. אין דרך אחרת, אין תנועה אחרת. זה כל המבחנים שלנו. אברהם התנסה בעשרה ניסיונות. מה הניסיונות היו? כולם ניסיונות של מה? של אמונה, לא שום דבר אחר. זה מה שניסו אותם. וכל התנועה שלו של הניסיון ועוד ניסיון וניסיון, זה היה כדי לקרב אותו ויותר כבר, אלא ידיעה דווקא. כל המטרה של הניסיונות באמונה, זה כדי להביא ולקנות קניין של אמונה. וקניין של ידיעה בסופו של דבר, שאדם ידע את קונו. שידע את עצמו, את המקום הכי עמוק שלו. שידע מה אנחנו באמת, מה הנקודת האמת שלנו, מה אנחנו בעצמנו. ולא מה שהדמיון מקנה לנו. כי יש שלושה אויבים לו לאדם. אומר בעל, אומר הרמח"ל, יש לו מחזמר שהוא כתב. אני לא זוכר את השם של זה, וזה בשם אני זוכר. וזה פסוק מתהילים, ככה הוא קורא לו. אבל המחזמר הזה הוא מביא. נורא יפה. הוא היה מחזאי הרמח"ל. והוא כתב את המחזמר הזה לידיד נפש שלו שהתחתן. אז הוא מסביר שבעצם יש מלך, והוא נקרא אמת. ולמלך הזה יש שפחה. ויש לו אישה ויש לו שפחה. ולמלך הזה יש שני ילדים. יש ילד אחד מהשפחה. ויש ילד אחד. אשתו אמיתית. ואת הילד מאשתו אמיתית קראו לו יושר. ולילד שני קראו רב. ויום אחד בא צבא המהפכה, ועשה מהפכה בממלכה, וחטף לו את שני הילדים. חטף את רב, ככה קראו לבן של השפחה רב, ואת יושר, לקח את שניהם. לישרים נאהבה תהילה, ככה נקרא המחזמר. לקח את שניהם, ושם אותה בבית דמיון. שם את שניהם בבית, איפה? בית דמיון. אז האויב הראשון של האדם, שהוא תופס אותו, זה הדמיון שלו. זה האויב הראשון שלו. ברגע שהדעת אחוזה בדמיון הגשמי, פה מתחיל הדעת, זה התנועה הראשונה הכי דקה בנפש, שהדעת נקשרת אל הגשמיות. זה הדמיון. הדמיון אמר שזה הצד המחשבתי הכי גשמי שיש לאדם. הדמיון לא מסוגל לדמיין משהו רוחני. תנסו לראות. אין לו, הוא חייב לתת לדבר צורה. הוא לא יכול לדמיין דבר מופשט, הוא חייב לתת לדבר צורה. איזושהי דרך, צורה, צבע, מקום, הוא חייב את זה. כי זה הצורה הגשמית של המחשבה. היציאה האמיתית היא היציאה ממנו, ממנו ועלה. כי ממנו ועלה הרוחניות מתחילה. אז צריך לשחרר את הדעת ממנו, קודם כל. אומר, הדבר השני זה רעב. החפץ של האדם לקבל חשיבות. שהוא ממשות, שהוא אישות, שהוא משהו. הרצון של האדם לקבל חשיבות, זה האויב השני שלו, זה הרעב. ואם נסתכל על העולם היום בחוץ, יש את זה בשפע. כולם מחפשים להיות משהו. וכל השיטות שמפתחים היום, בשם כזה או אחר, בוא תגלה ותפתח את עצמך, מה הם לרוב הם מפתחים. את מה שחזל ביקשו מהר מאוד, לברוח משם כמו מאש. את האישיות שלך אתה מפתח. לא מגלה את עצמך, אלא את האישות החיצונית שלך אתה מפתח. וזה לא נכון. מזה צריך לברוח כמו מאש. והדבר השלישי שהוא דיבר עליו, זה התאווה. ככה קראו לשפחה. שפחה לקראת אהבה. זה השלושה מדרגות של האדם. אחד כנגד המוח, אחד כנגד הלב, ואחד כנגד האיברים התחתונים. המוח זה הדמיון, הלב זה הרעב, והאיברים התחתונים זה התאווה. זה שלושה קומות של האדם שבהן נמצאת נפשו, רוחו ונשמתו. והוא צריך להוציא את התודעה שלו משלושתם. לגאול אותה משלושתם. וזה על ידי שני דברים שאמרנו, שמנו עליהם את הדגש. אמונה ומעשה. ידע? עכשיו, מה שמפתח את האמונה בקרב האדם, זה התורה והמצוות שלו. זה מה שמפתח את האמונה שלו, אחד. וזה גם מה שמשחרר את הדעת שלו, זה שתיים. וההתבוננות עוזרת לו לשחרר את הידיעה שלו. מהמציאות, התבוננות אמיתית אבל. עוזרת לו לשחרר את המציאות, את הדעת שלו, מהמציאות הגשמית. ולראות את החוסר חשיבות שלה. כי האדם צריך להביא את עצמו למצב שהגשמיות לא חשובה בעיניו. הוא לא יכול להעלים אותה. הוא רק צריך למעט את החשיבות שלה. אז זה למעט את החשיבות של התאוות. זה מה שאמרה, זה מה שחזן אמרו. למעט את החשיבות של התאווה. למעט את החשיבות שלו עצמו כאישות. שאני... הדבר הכי חשוב, ואני מחשיב את עצמי יותר מכל שאר הדברים. ולמעט את החשיבות של כוח המדמה שלו. ברגע שהוא מעט את כל הדברים האלה, אז יש מקום לצד השני להתחיל ולהופיע. אז הגאולה מתחילה לדפוק אצלו בדלת. ההבדל בין גאולה לגאולה זה רק האלף שבפנים, זה אלופו של עולם. זה מה שמבדיל בין גאולה לגולות, בין גאולה לגאולה. והאלף זה הידיעה את השם, זה מה שמתחיל להוציא את האדם משם. אז מיעוט החשיבות של השלושה דברים האלה. ואתם תראו כמה זה לא פשוט. האם האדם מוכן לוותר על האישות שלו? אני מוכן לוותר על האישות שלו? לא משנה למען מה, תגיד לי. תראו שזו נקודה מאוד לא פשוטה לוותר עליה. על החשיבות שלי אני מוכן לוותר? אני מוכן לוותר על ה... על כוח המדמה שלי, לא להתייחס אליו בכלל, להבין שכל מה שהמדמה מראה לי פה במציאות זה שקר אחד גמור, כל מה שחושים מראים לי זה מכוח המדמה, זה מה שהאריז"ל כותב. הכל זה בכוח המדמה. כי אם אנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, היינו אנחנו, ברור לנו שאין פירוד. אין נפרדות בינינו. וזה מה שאנחנו אמורים להגיע בשמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. את הידיעה הזאת, את ההכרה הזאת. זה הגאולה שלנו. כשאדם אומר שמע, זה הגאולה שלו. לפני 18. זה מקום יותר גבוה מה-18. זה הגאולה שלו כשהוא אומר שמע ישראל. לכן בפטירתנו אנחנו אומרים שמע ישראל. את הפסוק הזה. כי זה העדות שלנו. עכשיו, שמע ישראל... יש בו שני עדים. אתם זוכרות מה זה? איזה עדים יש בשמה ישראל? שני עדים, הרי אנחנו יכולים להבין, שני עדויות בשמה ישראל. שני, פעמיים מופיע מילה עד. בעין של שמה ובדלת של אחד, זה עד. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם, והעד. זה שני עדים שיש בקריאת שמה, אנחנו צריכים להעדים שני, אנחנו הרי על שני עדים יקום דבר. אנחנו צריכים להעיד שהקדוש ברוך הוא אחד. האם אנחנו יכולים להעיד את זה רק מכוח השכלי? אני יכול, זה באמת עדות קבילה? לא, זה לא עדות קבילה. זה עדות חיצונית, היא פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. זה לא עדות קבילה. אדם שהוא צריך להיות, צריך להעיד, לא יכול להיות, לא קטן, לא שוטה. בסדר? הוא צריך להיות בעל דעה, בעל דעת, שיש לו דעת אמיתית בראש, ולא משהו אחר. היינו, יש לו חוויה של הכוח האלוקי בקרבו. הוא יכול להעיד את זה. ומה שני העדויות האלה? איך האדם ידע שהקדוש ברוך הוא באמת מתחיל לעורר אצלו את ה... הוא מתקרב אליו? שני עדים בתוך הנפש. מה הם? שמחה ואהבה. זה שני העדים שיש לאדם. ברגע שאדם דעתו מתחילה להשתחרר מן הגלות, כי תדעו לכם, מה שמחובר לחומריות זה העצב. הרגע שמתלווה אל האפר, אל יסוד האפר, זה עצב. ומה שמתלווה אל הרוחניות, זה השמחה והאהבה. זה שני עדים שאדם יכול להעיד בתוך המציאות שלו, שהוא קרוב אל השם, ושהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. ואם אין לו את שני תנועות האלה בתוך המציאות שלו, הוא לא יכול להעיד את זה. זה עדות, הוא יכול להעיד, בתוך כוח האמונה, ושם צריך להתחיל. אבל האמונה, תזכרו, האמונה והידיעה זה שני הרגליים שלנו. אנחנו צריכים להתחיל ללכת, אמונה, ידיעה, אמונה, ידיעה, אמונה, ידיעה, עד שלאדם יש ידיעה בשמחה ואהבה ממש. אז הוא שמח ואוהב. ולא אהבה עצמית שרוב העולם שם על זה את הדגש, אלא נהפוך הוא, אהבה כלפי הבריאות. זה התפתחות של התודעה. ממצב שהיא אחוזה בגשמיות והעצבות אוחזת בה, למצב שהיא מפותחת לגמרי, ושם השמחה ואהבה שרויה. הוא עצמו מתגלה. זה מה שאנחנו. זה לא דמיון. רק צריך להחליט שאנחנו הולכים להתפתח. הולכים לגאול את עצמנו. הולכים מחרן והולכים אל ארץ כנען. צריך, כדי להגיע לארץ, למה נקראת ארץ כנען ולא ארץ ישראל? היית אומר ארץ ישראל, למה ארץ כנען? וכל העניין שם זה עניין של הכנעה. צריך האדם להגיע למקום שהוא נכנע כלפי שמיים, כלפי רצון השם. וכשאנחנו משתחווים כלפי שמיים ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לעבוד אותך, ההשתחוות, זה לא כלפי איזשהו דמות, אלא עצם העניין של זה, זה עניין של הכנעה, אני נכנע לרצונך. מה הרצון שלך יחל להיטיב לנבראים? אף אני, זה רצוני, יחל להיטיב, זה נקרא הכנעה. ובהכנעה הזאת האדם מעיד שהוא בעצם סותר את כל הרצונות האחרים שלו. אלא מי שמנהג את עולמו, כשאנחנו השם אליך, השם הלך, אשר ימלוך לעולם ועד, אנחנו בעצם ממליכים את רצון השם עלינו, אנחנו בעצם מוציאים מהכוח אל הפועל, את מה שאנחנו. ואנחנו חלק אלוקא ממעל. זה מה שאנחנו. זה מה שמדברים נשמה. זה מה שמדברים טוב. זה המציאות שלנו. זאת האמת שלנו. זאת הנקודת אמת שלנו. אם יש לכם שאלות, אני אשמח.
איך יודעים שהאיבונות שעושים מתוך הנפש, שזה מתוך
התבוננות צריכה להיות, כל קול שעולה אתה צריך להתבונן עליו, זה לא משנה איזה קול עולה. המטרה בהתבוננות היא לא עכשיו לשפוט את המצב. היא לאפשר למצב שישנו פשוט לעלות. וככל שהאדם מאפשר את זה ומקשיב ומקשיב ובאמת לפתח את כושר ההקשבה הפנימי, אז לאט לאט, בהתחלה זה קולות שהם מעורבבים, זה מעורבב טוב ורע, אבל לאט לאט זה משתחרר ממנו, ואז מתחיל לעלות הקול האמיתי שלו. אבל העיקר הוא להתבונן, רק להתבונן. לא באמת לפעול עם המחשבה, אלא פשוט להתבונן על המחשבות, להתבונן על הרגשות, להתבונן. ולהעמיק את ההתבוננות הזאת פנימה יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק. לאט לאט זה פשוט יוצא, לבד. אז תדעו שזה פשוט פה, זה פשוט לבד, אתה לא צריך לעשות כלום. זה הטבע. ואנחנו עובדים הפוך לטבע, אנחנו חושבים שזה הטבע. אבל זה לא הטבע, אנחנו חיים מבחינת נס. עכשיו. כי אנחנו חיים הפוך לטבע. הטבע זה שיש שמחה ואהבה בלב האדם. הוא כולו שמחה ואהבה, זה לא שיש בו. הוא זה זה. אז חיים, חיים בבחינת נס. זה חיים אמיתיים. כן. אהבה זה לא אומר חסד ללא תנאי, ללא גבול. זה לא אהבה.
זה כאילו תמיד הברור הזה שאתה עושה כשאתה עומד ממישהו ואתה רוצה להעניק, אבל בסופו של דבר אתה מרגיש שאתה עבד של מישהו.
פה נכנס כי... אם אתה נכנס למקום שאתה מרגיש עבד, אתה נכנס למקום של אני משפיע, יש לי אינטרס מאחורי ההשפעה שלי.
אתה לא עבד מהתחילה. הכוונה שזה בא על חשבון, זה כבר עולה לי ממש יקר.
השיב פה, פה צריך להיות גבול. נתינה בלי גבול היא לא נכונה. חייב להיות גבול בנתינה. נתינה בלי גבול, זה מה שרצה אברהם אבינו לעשות. פתח את האוהל מארבע, אין. ורצה לשחוט את הבחינת דין שיש בו, לגמרי. שלא יישאר יצחק. אין. אין דין. אין חיסרון, יש רק השפעה. בא הקדוש ברוך הוא, לא. חסד בלי גבול לא נכון. מי שיודע, אבא לילדים, אני יכול לתת לילד שלי את כל החבילת סוכריות. כך תוכל, חסד בלי גבול. מה עשיתי לו? הועלתי לו? הזקתי לו. אבל מה? בסך הכל רציתי להיטיב לו, הנה. זה לא להיטיב באמת. להיטיב זה חייב להיות גבול. וזה ההבדל בין השפעה לבין לתת. לתת אתה יכול לתת בגבול. השפעה זה אומר נתינה עם גבול. ביחס לכלי של הצד השני. וביחס ליכולת שלי גם כן. אתה חייב לעמוד ביחס ליכולת. אני דוגמה, אני... יבוא אליי אני, ואני יש לי חשבון בנק במינוס של חס ושלום, אבל לא נגיד שמישהו יש חשבון בנק במינוס של סכום מסוים. לא חשוב איזה מינוס. עכשיו יבוא אני. מותר לי לתת לו את הצדקה? מצד ההלכה, מותר לי לתת לו? אסור. אסור לי לתת לו. אסור לך לתת לו. אתה לא יכול להיות פה בדפיציט. ולהרשות את עצמך לעשות חסד. אתה, מישהו נותן לך, כאילו אתה חוסך ממישהו אחר, ואתה נותן למישהו אחר, איזה מין חסד זה? תסגור את זה, אחרי זה יש לך בעודף, תיתן. אין לך בעודף, אל תיתן. אתה לא יכול לעשות את זה, אותו דבר בנפש. יש לך לתת, תיתן. אם אתה בדפיציט עכשיו, של חיסרון מאוד גדול, לא שייך לך, אתה לא נותן גם כן. אתה לכתחילה בחיסרון, ואתה ניגש לנתינה בחיסרון, וזה כבר לא נתינה. זה לא נתינה. אתה תבוא למקום שבסופו של דבר, הבפנים שלך מקנטר על הנתינה הזאת, אתה מתחיל לקנטר על הצד השני, מה הוא רוצה ממני, אז מה עשית בזה? לא הולנת שום דבר חיובי, לא אצלך ולא אצלו. בסדר? אז האדם נותן ממה שיש לו, ביחס לכוחות שלו, קצת מעבר אליהם, לא הרבה מעבר אליהם, קצת. זאת אומרת, אם אתה עייף עכשיו, ודורשים לך לעשות איזה משהו, אז נכון שאתה עייף והכי נכון לך ללכת לישון, אבל אתה יכול להתאמץ קצת, בסדר. לא עכשיו אני אתן את כל הלילה, לא. כי זה לא נכון, לא לילדים מחר ולא לאב, לא לבעלי מחר, זה לא נכון. אני אעשה את ההשתדלות שלי קצת מעבר אליה. זה מה שחזל דורשי. אבל להבין את זה. בסדר? אין התפתחות של תודעה. זה חשוב להבין את זה. ואנחנו בדור הזה נהפוך הוא. אלא יש התודעה הכי מפותחת הייתה בהתחלה. בדורות הראשונים הייתה את התודעה הכי מפותחת שיכולה להיות. ואנחנו הולכים ומתרחקים, המטרה עכשיו זה לקבל ולפתח את הדעה שלנו, היינו להוציא אותה מהתפיסה הזאת ולחזור אחורה. היינו לחזור אל התודעה של האבות, להגיע לשם. מתי יהיו מעשיי כמעשי אבותיי? כי פה הדעה היא ברורה, פה הדעת היא דעת אלוקית. המציאות שלנו היא דעת גשמית, אז אנחנו צריכים להתפתח לשם ולא הפוך. לעשות נטילת ידיים זה לא איזה טירוף של אבותינו וזה נראה הכי אבסורד בדור הזה. אז בדור הזה אנחנו צריכים לסתור אותו לגמרי. לגמרי לסתור אותו. ללכת נגד הזרם לגמרי. אבל מי שרוצה לצאת מהגלות ולהתפתח, זו הדרך. אין דרך אחרת. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
אנחנו נמשיך שבוע הבא.